חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, שר השיכון יצחק גולדקנופף, שהוא מתוקף תפקידו יושב ראש מועצת המנהלים של מועצת מקרקעי ישראל, פנה בכתב למנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, ינקי קווינט, סקר בקצרה את חלקו של ארגון אונרה בסיוע לחמאס, והורה לו להפסיק מיד כל התקשרות עם הארגון הנפשע הנקרא אונרה, ציטוט, ולסלק אותם מכל השטחים המוחכרים להם, או אלו שהם משתמשים בהם בתחומי המדינה. בפרט בירושלים, בכפר עקב ובמעלות דפנה, לברר עד מתי מוחכרים להם השטחים ומתי אפשר לסלק אותם משם. אז גם אם הדרישה לסילוק מיידי אינה עולה בקנה אחד אם תברר לי מתי אפשר לסלק אותם, שנשמע יותר, איך נאמר זאת, עם מזג שיפוטי, אבל המוסיקה עושה את המסמך הזה לחשוב. הרי מה ביקשתי? להכריז עליהם ארגון תומך טרור ולהפסיק את פעילותם בארץ. אז גם אם זה עוד סיפור ארוך, לחצים בינלאומיים וערכאות משפטיות, זו הדרך. שכוח לגולדקנופף.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. החדשות הטובות הן של חברת הכנסת ושרת ההסברה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן חזרה לעצמה. תקופת התענית הסתיימה, ההכאה על חטא מצטה את עצמה. רק עכשיו ראיתי שאתמול היא דיברה בכנסת על זה שלדעתה מערכת החינוך שלנו לא מלמדת מספיק יהדות. ואני מביא לכם מילה במילה פסקה אחת מהנאום הפרוגרמטי שלה. שימו לב מה קורה בעזה, אומרת גלית דיסטל, שימו לב מה קורה בחמאס. יש להם כוח אינסופי, הם גאים במוות שלהם, הם גאים בעוני שלהם, הם גאים בסבל שהם עוברים, יש להם אללה. לנו גדעו את השורשים מתחת לרגליים. בחיי שהיא אמרה את זה. יש את הקטע כולו בטוויטר, מצולם ומוקלט. עכשיו אני לא מתווכח איתה על דעתה שאין מספיק יהדות בבתי הספר, מה שאני יודע בוודאות זה שיש מספיק יהדות בתקציב המדינה. מיליארדים על גבי מיליארדים שהוסיפה הממשלה הנוכחית לכל מיני חיזוק מורשת ותרבות ותודעה והבאה וזהות יהודית. הבעיה שלי מתחילה עם ההשוואה לחמאס. ובכן, גברת דיסטל אטבריאן, אנחנו לא רוצים להיות כמו חמאס. אין לנו מטרה כזו. אנחנו כן רוצים לנצח את חמאס, להשמיד את חמאס. אנחנו רוצים שתרבות החיים שלנו תגבר על תרבות המוות של החמאס. בטעות התפלקה לך אמירה מבהילה, שלא לומר מחרידה, וצריך לבדוק מה מתרחש במעמקי נפשך האחורה, אם זה אכן מה שאת מאחלת לנו. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אז מה?
אז בסדר, במגבלות של של המצב, נופלים חללים והמלחמה נמשכת וגם בצפון יורים, אבל עושה משהו שאנחנו חזקים וממשיכים.
אנחנו חזקים, יותר ממה שאולי אפילו חשבנו, אם נתעלם לרגע מהשבעה באוקטובר, כן? שבו לא היינו כל כך חזקים.
היינו ברגע של חולשה נוראה.
הכי חולשה.
ותפסו אותנו. כן.
תפסו, מה זה תפסו? אבל העוצמות שיש פה, והיום ישבתי עם מישהו ודיברנו על זה, זה עוצמות של הציבור, של העם, לא של ההנהלה. זה עוצמות של הלוחמים, של המילואימניקים, של חברה האזרחית שמתגייסת פה, נשפחים פה טונות של כספים פרטיים לכל מיני מטרות. אבל אני ממש התרשמתי מהדרך שבה אתה, המדויקת, שבה אתה הוגה את השם גולדקנופף.
נכון. זה, אתה צריך בסוף לעשות, אתה צריך בסוף לעשות פיצוץ קטן במיקרופון עם הפוף הזה.
שזה כפתור זהב, אתה יודע.
ודאי, ודאי.
לא, שלחו לי, לא שאני מדובר יידיש.
כן, כן.
וזה לגבי גלית, היא אמרה את הדבר הזה. אני שמעתי את ה...
שמעתי אותה מתראיינת אתמול אצל אברי וארז, ואחרי כמה דקות חזרתי לספר שקראתי באותו זמן. זה לא, איכשהו לא נורא, זה שהיא הקטעה על חטא וחזרה, והיא לא חזרה בה וכן חזרה בה, בסדר, לא נורא מעניין.
לא, יש, עזוב רגע אותה, זה כן תופעה שאני מזהה אצל כל מיני ביביסטים של הגיע הזמן שנהיה כאלה, אנחנו מעדיפים מדינה לא מפותחת ולא ליברלית, אבל כן אכזרית וכן... חבר'ה, אנחנו ניצחנו פה כבר 75 שנה, עצם העובדה שאנחנו פה לא בזכות הברבריות והאכזריות וזה שאנחנו לא מפותחים, להפך, זו עוצמה, גם כשיש מחלוקות וגם כשצורכים להחזיר את החטופים, זה חלק מהעוצמה שלנו, בסוף אסור לשכוח את זה, לא, אני לא רוצה להיות חמאס.
נכון, אבל שורה התחתונה זה גם כשאנחנו הורגים 25 אלף איש בעזה, אנחנו משתדלים לא להרוג הרבה. משתדלים. משתדלים לא להרוג נשים, לא להרוג ילדים, אבל אם הם שם, אנחנו הורגים.
אתה לא אומר את זה בציניות.
לא, אני לא אומר את זה בציניות. אני אומר את זה לגמרי בסדר, לא. אנחנו לא צמחוניים לגמרי, אנחנו לא נטלפן שוב לכל בית, הקש בגג לפני שננסה להרוג את החמאסניקים, אבל בכוונה לא נעשה את זה.
בדיוק. וככה צריך, ואסור לנו לאבד את מי שאנחנו. ואנחנו נמשיך לדבר אחרי חדשות, זה תכף.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים מפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, החיית על השידור, תמר שלמה ויץ, מיד נפנה לאביגדור ליברמן, אבל אי אפשר לא לפתוח עם זה. זה פחות מדקה, תכינו טישו, שני החטופים המשוחררים, לואיס הר ופרננדו מרמן, פונים בווידאו ללוחמי ימם שחילצו את המיני.
אני אתמול, כל שם, חיבוק, מילה שאמרתם לנו של עוטף אותנו בחיבה והרגשה שאנחנו בבית. אין מילים לתאר את האושר שהבאתם אותנו הביתה, לנכדים, לילדים. הרגשנו את העם בידיים שלכם. אמרתם שאנחנו יעלומים, אבל פה אתם היעלומים שבקטע. אלף תודות.
אני גם כן רוצה להודות לך. כשראיתי אתכם, הרגשתי הכי בטוח בעולם. זהו, תודה רבה. מדהימים.
אוי, איזה יופי. חבר כנסת אביגדור ליברמן, שר הביטחון, האוצר, החוץ, וגם התשתיות והמודיעין והאיומים ועוד הרבה דברים, ויושב ראש ישראל ביתנו שלום.
ערב טוב.
ליברמן? אז אין קול ואין עונה, אז עד שיעלו אותו. איך כמה מילים כאלה עושות, משנות המצב רוח. אתה איתנו אביגדור ליברמן? עדיין, אין קול ואין עונה. התרגשת מזה, אריה?
כן, כן, זה באמת דברים מרגשים.
פעם שלישית, ובוא ננסה רגע, יש לנו עוד...
טבעיים ביותר בעולם.
עוד הזדמנות לפנות לאביגדור ליברמן, שלום.
שלום לאריה, שלום לבן, אני רק מבקש, תרימו את הקול, אני משום מה לא שומע אתכם.
ערב טוב.
ערב טוב, אתה, אני מקווה ששומע עכשיו, יאללה, אז ניצא קצת, תגיד, מי מפחד מאיבט בקבינט, של מי הקמפיין הזה?
אין לי מושג, אני כמוך ראיתי את זה, אני אפילו עוד לא ראיתי, שלחו אליי לכל מיני חברים וידידים, לא יודע מי אנשים, ניסיתי לבדוק מי עומד מאחרי זה, לפחות שם את השמות ש... ראיתי, אני לא מכיר ומעולם לא שוחחתי איתם.
הייתי חושב שזה אתה, אבל שמו תמונה כל כך לא יפה שזה לא יכול להיות.
אני מניח שלא אנחנו היינו שמים תמונה, אז היינו שמים תמונה באמת יותר נחמדה ממה שלפחות ראה בפלאפון, אבל...
בקיצור, אנחנו לא יודעים מזה. טוב, בוא נתחיל, אני דווקא מתחיל עם ידיעה שהביא כאן שר פלסנר אצלנו, על חילוט כספי חמאס, על מבצע בתוך עזה, שישראל תפסו, החיילים שלנו, 400 מיליון שקל במזומן, וההנחיה הייתה להעביר את זה ישירות לרמלה לבנק פלסטין לרשות, ונדמה לי שאתה יצאת בקריאה לחלט את זה בכלל.
תראה, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה עכשיו. תקופת מלחמה זה מצב משפטי. ממשלה מכריזה על המצב מלחמה, ובמצב כזה יש כללים מאוד מאוד מאוחדים. בנק פלסטין שפועל פעל ברצועת עזה, בין היתר גם חמאס החזיק שם חשבונות והשתמש באותו בנק פלסטין לצרכיו, ולכן אין שום סיבה שמדינת ישראל לא תפעל לחילוט של אותם כספים ונשתמש בהם לטובת, אני יודע, מפונים מצפון או מדרום, יש הרבה שימושים לכסף הזה, ואין שום סיבה מבחינה משפטית מצב מלחמה. ועצם העובדה שחמאס החזיק שם חשבונות, פקדונות, מאפשר לנו מבחינה משפטית חילוט של אותם כספים.
אין לי ספק שאתה צודק, בוודאי בהיבט המשפטי בזמן מלחמה, אבל גם בהיבט העקרוני שאני לא רואה איך אנחנו ממשיכים לממן את הרשות הפלסטינית. אבל מזכירים לי, חיים רמון הזכיר באיזה מאמר במעריב לפני שבוע, שנפגשת ב-2018 בקפריסין עם שר החוץ הקטרי כדי לקדם הסדרה מול החמאס. כלומר, גם אתה האמנת בזה שאפשר לדבר איתם ואפשר להסדיר משהו איתם.
קודם כל, אני נפגשתי כמה פעמים עם כל השחקנים במזרח התיכון, כולל קטר, אבל בעיקר, ומי שנכח בפגישה, לא ישכח את זה, אמרתי להם, אתם מממנים את הטרור נגדנו. זאת הייתה פתיחת השיחה. ויש סטנוגרמות, אתה יודע, שיחות כאלו, הם לא בארבע עיניים, יש כל מיני עוד נציגים שנוכחים בשיחות, שיחות האלו יוצאות אחר כך סטנוגרמות מדייקות. אני חושב שאנחנו עם קטר צריכים להתנהל בצורה הרבה יותר פשוחה, נוקשה, וכל פעם להזכיר להם, כמו שאני בכל שיחה, לא יכול להיות שאתם מצד אחד מנסים להיות נחמדים, ומצד שני אתם מממנים את הטרור נגדנו, ומצד שלישי התחנת טלוויזיה שלכם אל-ג'זירה זה כלי טרור, כלי תעמולה של טרור, עוסקת בהסתה נגד יהודים, נגד מדינת ישראל, מנסה פה להמריד את, גם את ערבי ישראל, גם פלסטינים ביוש וגם ברצועת עזה.
אני אצג בשיחה הזאת הצד השני לצערי, כי בסוף ראש המוסד יוצא היום לקהיר, והמתווכת אולי החשובה ביותר לדברי כולם במאמצים להגיע לעסקת חטופים גדולה, זו קטר. השאלה היא אם להיות חכם או להיות צודק, ובכלל
לא,
מעניין אותי,
לא,
אני
לא
משלים
חכם.
משפט אחד, אביגדור ליברמן, בכלל מעניין אותי דעתך לגבי אותם מאמצים, יש הרי ויכוח בציבור, יש גם ויכוח בקבינט, מה כן לעשות ומה לא לעשות לגבי עסקה עם חמאס על החטופים.
תראה, זה שני דברים שונים. קודם כל, לגבי קטר ולגבי מצרים ולגבי ירדן, אנחנו צריכים להיות גם חכמים וגם צודקים. וזה נכון בשלושת המקרים. תראה, גם קטר, גם מצרים הם לא הפתרון, הם חלק מבעיה. הם מייצרים בעיה ואחר כך מנסים כאילו לתווך. אני חושב שלא הייתה שום סיבה להסכים להעברת מלכתחילה של כסף קטרי לרצועת עזה. אין שום סיבה שאנחנו נאפשר לכל השחקנים האלו לשחק משחק כפול. גם מצרים, גם ירדן, גם קטר, כולם משחקים משחק כפול, ואנחנו מאפשרים את זה.
ישבת בממשלות כשהעבירו כסף כזה.
מה?
ישבת בממשלות כשהעבירו כסף כזה.
סליחה, אני התפטרתי במחאה על ההחלטה להעביר כסף. החלטה על מדיניות ההסדרה התקבלה בישיבת קבינט ב-13 לנובמבר 18. ב-14 לנובמבר אני התפטרתי, וציינתי את זה גם בהתפטרותי. נכון שאחרי בממשלת בנט ולפיד הם המשיכו עם אותה מדיניות לצערי, אבל אני לא יכולתי כבר, אתה יודע, אתה לא יכול להיות דובי לולו, לא לשבת לא בממשלה הזאת, לא בממשלה הזאת, לא צריך, לפעמים יש רגעים שאתה צריך לעמוד על העקרונות שלך, אבל לפעמים, אתה יודע, צריך גם להתגמש. אני לא הייתי שר הביטחון, אני התמקדתי באתגר הכלכלי, השאירו אדמה חרוכה כשאני נכנסתי, הגירעון היה 144 מיליארד שקל, וכשעזבתי את משרד האוצר, השארתי עודף בקופה 11 מיליארד שקל, כמעט 11 מיליארד שקל, ולכן בתקופתי, כשר האוצר, התמקדתי פה בשיקום
הכלכלה. אני רוצה שנחזור תכף לנושא של הכלכלה.
אבל אם אני חוזר, אני חושב שמלכתחילה, כל המדיניות ההסדרה הזאת הייתה כניעה לטרור, ככה אמרתי את זה במסיבת עיתונאים ב-14 לנובמבר 18, ואין שום סיבה, כל המפגשים שלי עם נציגי עולם הערבי, תמיד חזרתי לאותה נקודה. תפסיקו לשחק משחק כפול. בסוף גם אתם תשלמו את המחירים.
אני רוצה שנחזור לכלכלי עוד מעט, אפרופו הורדת הדירוג, אבל כדי שנשלים את הנושא של עזה, מה אתה חושב לגבי רפיח? יש על זה גם סיפור, הרמטכ"ל אומר לדרג המדיני, תשחררו את החסמים ואנחנו נתמרן לרפיח. מצד שני, האמריקאים אומרים שדבר כזה צריך לעשות רק שתהיה תוכנית ברורה מה עושים עם 1.5 מיליון פליטים ברפיח, שזה המקום האחרון בעצם, שעוד לא הגענו אליו. שאלה היא, איך אתה מרבה את המעגל הזה? דרום אפריקה כבר הגישה עוד בקשה, אפרופו התקיפה ברפיח לאותו בית דין בהאג.
תראה, לא רק דרום אפריקה, מה שצריך לשים לב, גם ירדן הצטרפה לאותה בקשה של דרום אפריקה פעם הקודמת, ופה אפילו לא תרחו להזמין מיופי כוח של שגרירות ירדן בארץ ולנזוב בו מרוב פחד, וגם לא ניתקנו יחסים דיפלומטיים עם דרום אפריקה, למרות ששגרירות שלנו שם ריקה מאדם, וגם שגרירות דרום אפריקה בארץ ריקה מאדם. ולא קראנו לקהילה היהודית בדרום אפריקה לעלות למדינת ישראל. תראה, קודם כל, גם אתה יודע, לגבי איחוד האירופי, אם כבר נזכרנו, שמעתי את ג'וזף בורל, שאומר שיש פה שימוש לא פרופורציונלי, תראה, שימוש בכוח לא פרופורציונלי, כמה עבידות יש לצד הפלסטיני, וצריך להפסיק או להקטין אספקת נשק מאירופה למדינת ישראל. זה פשוט תמיכה בטרור, זאת צביעות בהתגלמותה, ואני בטוח שאף אחד לא הזמין את שגריר איחוד אירופי בארץ לנזוב בו.
כנראה שאתה צודק, אבל לא הבנתי אם אתה תומך בכיבוש רפיח או לא.
סליחה, אני נגיע לזה, אבל אותי פה מרתיח, לא יכול להיות, אתה יודע, שג'וזף בורל, במקום לגנות את חמאס שמשתמש באוכלוסייה אזרחית כמגן חי ומתגונן, את המחבלים מתגוננים באמצעות האוכלוסייה האזרחית, ואף אחד לא מאיר על זה. אגב, לא ארצות הברית ולא אירופה. אנחנו צריכים להתקומם, גם כשמדברים, אתה יודע, כל הזמן מדברים על הצד הפלסטיני. אני אומר גם לארצות הברית וגם לאירופאים, צריך להגיד, תראו, מה שצריך להטריד שמחבלים, כמו שראינו עכשיו, החזיקו שם בני רובה, מסתתרים בקרב אוכלוסייה האזרחית, אולי תגנו את זה, ולפני שמדברים על השיקום של רצועת עזה, בואו נדבר על פירוס של רצועת עזה.
אין כמה,
אני לא מבין איך ממשלה בכלל מדברת על שיקום לפני שאנחנו מבטיחים של הפירוס.
ובעניין רפיח?
לגבי רפיח זה לא רק רפיח. בעיה יותר קשה זה כל ציר פילדלפי.
כן, כמובן.
ציר פילדלפי זה ברז מים פתוח. אנחנו בקצה, אתה יודע, החדר מנסים עם סחבה כזאת לייבש את הרצפה, וברז מים פתוח וממשיך לזרום. מדינת ישראל חייבת להשתלט על ציר פילדלפי, כמובן גם על הרפיח, ופעם אחת או לתמיד להפסיק עם זה. והמצרים לא יכולים פה לברוח מהאחריות. מצרים אפשרו לכל הברחות האלו, במקרה הטוב הילימו עין. היום יש הרבה חומר מודיעיני, מוצק, קשיח, ברור שכל הברחות, 90% מהנשק, כל הטילי נונטט שאנחנו רואים שכרגע חמאס משתמש כנגדנו ברצועת עזה, הכל הוברח מסיני לתוך רצועת עזה, תוך הלמת העין של המצרים. זה לא יכול להימשך ככה.
תגיד.
אני לא מבין למה אנחנו לא מעלים את השאלה הזאת הנקודה הזאת במלוא חריפותה.
אנחנו מעלים וכנראה נתקלים בקשיים, כי בסוף...
לא, אני לא שומע שמעלים שם בשיחות, כולל בשיחות שלנו מול מצרים, איך שאנחנו מתנהלים גם מול מצרים, גם זה דבר לא סביר. הם משחקים פה בינינו, פרדם שול, באותו שבוע נראה יוצאים ראש אבטם, ומתאם ראש מטפש למצרים, וראש שבק, וראש מוסד, ונציגים של המלל, כל אחד בנפרד, ועבאס קאמל משחק בין כולם.
עבאס קאמל זה ראש מודיעין המצרי.
כתובת אחת ברורה במדינת ישראל, מול המצרים, לא שכולם, לא שהם ידברו עם כולם, ולהגיד להם דברים במלוא חריפותם.
ומה יכולים לעשות בעניין החטופים? עד כמה אנחנו יכולים להיענות לתביעות של החמאס?
תראה, בנושא החטופים אני חוזר ואומר, כולם אצלנו מומחים לכל דבר. אני אתה יודע, אני זוכר אותם מומחים שדיברו בנושא קורונה, ואחר כך דיברו בנושא משבר כלכלי, כרגע הם הפכו למומחים בנושא חטופים וגם נותנים עצות. יש צוות במשרד הביטחון, ברשות אלוף ניצן אלון, שהוא מרכז כל העבודה. יש שם מאות אנשים שלא כמונו מדברים על זה ברדיו 5 דקות. הם קמים עם זה בבוקר והולכים לישון עם זה בלילה. זה אנשים הכי ערכיים, הכי מנוסים שיש למדינת ישראל. אני לא נותן להם עצות, אני נותן להם גיבוי.
אבל הדירקטיבה צריכה להיות מדינית. לא, הדירקטיבה אם לסגת מעזה או לא היא מדינית, היא לא של ניצן אלון.
סליחה, אני אומר לגבי שאלת החטופים.
כן, אבל התביעה שלהם היא שניסוג מעזה.
סליחה, אריה, לא שמעתי את...
התביעה של החמאס, כפי שהיא מתווכת על ידי הקטרים והמצרים, זה שאנחנו נפסיק את המלחמה וניסוג מעזה, וזו דירקטיב מדינית, זה לא ניצן אלון.
תראה, בלי שאנחנו שולטים בצפון הרצועה, ובלי שיש רצועת ביטחון של קילומטר לאורך כל הגבול, כל המאמץ היה לשף. תראה, אנחנו לצערי התבשרנו היום, כמו תמיד את יודע, זה צמד מילים מצמרר, הותר לפרסום.
כן.
שני קצינים ועוד דמני רב סמל, נהרגו שם בעזה, בית ממולכד. תראה, הבית ממולכד הזה היה במרחק 400 מטר מהגבול שלנו. 400 מטר המרחק. וזה רק מוכיח שאנחנו חייבים לשלוט, חייב להיות רצועת ביטחון של קילומטר לאורך כל הגבול, וצריך שם להוריד הכל. ממש זה חייב להיות שם נקי סטרילי, קילומטר עומק, בין גבול ישראל, וצריך גם לשמור על רצועת ביטחון. כרגע הוראת פתיחה באש, כל ההנחיות של הצבא, פקודות רמטכ"ל, הנחיה מדינית מקבינט המלחמה, אין רצועת ביטחון, היא לא קיימת. היא גם לא קיימת בתכנון. אנחנו, בלי שאנחנו יצרנו אותה רצועת ביטחון קילומטר עומק לאורך כל הגבול, ובלי שליטה צבאית בצפון הרצועה, ובלי שנוכל להיכנס בכל רגע נתון לכיוון ולעבור שם את כל הציר פילדלפי, זה 11 קילומטר פחות או יותר. כל פעם להיכנס, לראות שם, לפוצץ מנהרות, לא עשינו כלום.
אני רוצה להספיק עוד...
מאוד ברורה, אני רק בקבינט מלחמה, כל הזמן, אתה יודע, שם מתלבטים, מתייסרים, מגמגמים, וככה זה לצערי נראה.
אני רוצה להספיק לשאול, ואני שואל עכשיו, על הנושא של הורדת הדירוג. התגובה של שר האוצר שהחליף אותך הייתה להתנפל על מודי'ס, מצד שני, אנחנו רואים את התגובה של השווקים, והיא הרבה פחות גרועה ממה שחשבנו. אולי זה באמת רק הנושא של המלחמה, והעסק יחזור למסלול הבטוח אחריה?
תראה, כלכלה, הבדל בין כלכלה לפוליטיקה, שבכלכלה יש נתונים, יש מספרים מדויקים. עוד לפני 7 באוקטובר, ירידה בהשקעות זרות בהייטק ישראלי הייתה 60%. ירידה בשיווק הקרקעות, בהתחלות בנייה, כלומר בבנייה דירות חדשים, גם סביב 60-50%. זה עוד לפני המלחמה. המשרדים שאתה יודע, משרד למסורת, משרד למורשת, משרד למשימות לאומיות, זה הכל קם לפני 7 באוקטובר. 5.2 מיליארד שקל קואליציונים עדיין נמצאים בתוך התקציב. ולכן זה, פה יש פה נתונים מדויקים. אתה יודע, כשמקצצים, מצד אחד שומרים על 5.2 מיליארד שקל כסף קואליציוני, אבל למדען ראשי בכל משרד ומשרד קיצצו 50%. מדברים על, אתה יודע, דרוזים, אחים לדם, מכל התוכנית לחיזוק כל הרשויות הדרוזיות, תוכנית לאומית, 3 מיליארד שקל לשלוש שנים, לא נשאר שקל אחד. אז מה שווים כל ההכרזות האלו? מה שוות כל ההכרזות וכל הסיפורים? שקל אחד לכל הנושא של באמת בעלי ברית, אחים לדם, לא נמצא שקל אחד בתקציב. מתכננים תקציב, אני מסתכל, מה רזרבה להתלקחות בצפון? 0 שקלים. כל התקציב הזה בנוי עקום. כל הפגיעה הכלכלית התחילה לפני 7 באוקטובר, אפשר לקחת כל הנתונים, מראשון לינואר עד 7 באוקטובר. גם האגף היה הגירעון וכל הדברים האחרים. ולכן יש פה גם, כמו שהיה פה מגדל ביטחוני, מגדל כלכלי הוא לא פחות קשה, ואנחנו בוודאי זוכרים את נתניהו לפני בחירות בתחנת דלק, בסופר, מה עוד הבטיח, חינוך חינם מגיל 0, מה רק לא הבטיחו.
הכל. אביגדור ליברמן.
עכשיו. אגב, כל הכספים שהבטיחו לשיקום בעוטף עזה, בצפון, שום דבר לא זז, הכל תקוע. דיברתי עם כל הרשויות בעוטף, לא עם כולם, אבל עם רובם, גם בעוטף עזה, גם בצפון. כל הכספים שהבטיחו, הכל תקוע.
אביגדור ליברמן, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה. תודה.
פרסומת אחת, עורכת הדין עדי ריטיגשטיין אייזנר, שלום.
שלום לך.
את מייצגת את החשוד בריגול חמור, מי שפספס. יש כבר הרבה מאוד שבועות שמועות, הוביל אותן חבר כנסת אלמוג כהן, על פרשה ביטחונית חמורה ביותר בדרום, והיא לאט לאט נחשפת, רוב הפרטים עדיין תחת איסור פרסום, אבל הוגש כתב אישום נגד סגן, שהתחזה לקצין מודיעין לדרגת סרן, הוא הגיע פשוט לצהל, ממש אחרי שהתחילה המלחמה, נכנס לכל הדיונים, השתתף כאחד החבר'ה שפשוט בעלי הסמכות, הקליט שיחות, אין לי מושג מה עוד הוא עשה, אבל פרקליטות מייחסת לו עבירות של ריגול חמור, ידיעה סודית, כניסה למקום צבאי וקבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, מה אתם אומרים?
הסיפור הוא בוודאי לא כמו שחבר הכנסת כהן מתאר אותו, אני חושבת שמי שקורא את כתב הישום, שאגב רובו נחשף לציבור, מבין שמדובר באדם שהתייצב, גם מבלי שקראו לו כמו הרבה אחרים כשפרצה המלחמה ותפקד לאורך הדרך באופן מלא כאיש מילואים וביצע תפקיד צבאי.
מישהו הטיל עליו את התפקיד הזה? אמרו לו, תלך, תשב, תעשה, תגיד?
לא.
מי שקורא את כתב האישום בעיון, רואה שביום ראשון שהוא התייצב, הוא התקשר לגורם, שזהותו תחת איסור פרסום, שאמר לו לבוא. הוא שוחח עם האנשים האלה, הלו, בסופו של דבר...
וכשהוא הסתובב בכל המקומות האלה, הוא עשה את זה בשליחות של מישהו, או על דעת עצמו?
הוא עשה את זה כדי לקחת חלק... במאמץ המלחמתי, ולמען הגנת ישראל, גם בסופו של דבר, גם עם הפרטים המושחרים בכתב האישום, האיש נדד ממקום למקום, מישהו פתח לו את הדלת.
נכון, כי הוא לבש מדהים ואף אחד לא בודק במלחמה. אבל מה הוא עשה שם? כלומר, בסוף, חוץ מאשר להתעניין בחומר...
אבל תתבייש לך, הבן דרך נדב למילואים ואתה בא בטענות.
להעביר זה נייר ממקום למקום. זה עבודה במלחמה, אני עשיתי דברים גרועים אלה. אבל מה הוא עשה?
גם הפרפרזה ששוחררה באישור בית המשפט לפני ההרחבה או הצמצום, יותר נכון, של צו איסור הפרסום אומרת, החומרים האלה לא עברו לגורמים עוינים, לא עברו לגורמי תקשורת, לא עברו לגורמים זרים, נשארו בדלת המותב של הצבא. מה הוא עשה? הוא תפקד כאיש מילואים לכל דבר ועניין.
לא.
רגע, השאלה היא בעצם, אני חושב שארי מנסה להבין מה היה פה המוטיבציה, מאיפה האיש הזה צץ, גם לי בא לתרום ולא עלה בדעתי להגיע לחמלים למטה באוגדה, לזייף לעצמי שני מסמכים שמאפשרים, מתירים לי בשמם של גורמי מודיעין בכירים להקים יחידות מודיעין, להסתובב כבעל תפקיד, בעוד שכל הדבר הזה בדיתי מדמיוני. מה, הוא איש מוזר, צריך לשלוח אותו להסתכלות, הוא רצה לעשות שם תרגיל עוקץ, מה היה, מה הקטע?
שום דבר מהדברים האלה באמת, בסופו של דבר מדובר במי שהוא קצין, ובמובנים כאלה ואחרים.
את יודעת כמה קצינים מיותרים אני פגשתי בחיים? זה שהוא קצין לא אומר כלום.
הכוונה היא שלא מדובר באדם שצץ מהרחוב. מה הוא עשה? התוכנית הייתה לעזור בפועל, וגם לפי כתב האישום, הוא גם עזר. כתוב בכתב האישום במפורש, שהוא סייע בהיבטים מסוימים, שחלקם תחת איסור פרסום, שהוא עזר לפתור בעיות. הדברים כתובים בכתב האישום שחור על גבי לבן ובמפורש.
בקיצור, את אומרת, במקום להאשים אותו, צריך להביא עוד כמה חבר'ה. את יודעת, זה מזכיר את תעלת בלאומליך, זה פשוט זה.
אני לא יכולה להגיד לך שזה בהרבה מדי רחוק מזה.
נכון, איש חפר את כל תל אביב, והמשטרה עזרה לו. תגידי, אם הם טוענים שזה ריגול חמור, לטובת מי הוא ריגל על פי כתב האישום?
החלופה של ריגול חמור שמיוחסת בכתב האישום לא מדברת על לטובת או בעבור או הופעל, אלא החלופה שהיא סעיף ג' מדברת על זה שהוא החזיק ידיעה, קיבל ידיעה.
הבנתי. זאת אומרת, לא שלחו אותו לא האיראנים וגם לא החמאס.
אני לא חושבת שהפרקליטות הייתה נמנעת מלכתוב את זה בכתב האישום, אם היא הייתה סבורה שיש לה ראיות להוכיח את זה. הוא נחקר תקופה ארוכה בחקירות מאוד לא קלות.
תגידי, הזהות שלו תתגלה מתישהו, או שזה לטווח ארוך האיסור פרסום?
נוטה לחשוב מאמינה ומקווה שלו.
ומה את יכולה להגיד בלי להסגיר אותו? הוא בעל משפחה?
אני לא יכולה להתייחס לשום פרט שמזהר.
לשום פרט?
שום פרט על פי צו איסור הפרסום.
טוב, אנחנו...
מוזר. לפחות
מוזר לגמרי. מישהו צריך להגן עליו, ותודה רבה לך.
ודאי, ודאי.
עורכת הדין עדי ריטיגשטיין אייזנר.
תודה רבה לך.
מורוזובסקי, הוא יעשה לנו, אבל אני לא בטוח שזה מורוזובסקי. אולי זה מישהו שמתחזה למורוזובסקי?
אני אבדוק ואני אעדכן.
מה הדרגה שלך?
אני לא יכול לחשוף את הפרטים, זה תחת צו.
רגע, אסף מאשר שזה אתה?
יש צו איסור פרסום על 3 הספרות הראשונות.
טוב, אסף אומר שזה הוא, יאללה, דברי תנועה. נגיד שלום לחברנו אבי שחרוף, פרשן עיני ערבים, ידיעות, אהלן אבי.
שלום לך.
אהלן אריה.
טוב, שוב נסיבות קשות מביאות אותך אלינו. סגן אלוף נתנאל, נתי אלקובי, זיכרונו לברכה שנהרג אתמול, יחד עם אב סרן יאיר כהן ורסל זיו חן, בחאן יונס, אז ביום חמישי האחרון פגשת אותו. נכנסת וספר לנו.
כן, אתה בטח מכיר את הדבר הזה שאתה נכנס, יחד עם הכוחות של צהל, ואז אתה פוגש קצינים, אתה פוגש חיילים, מדבר איתם, מקשקש איתם, היינו אני ויניב קובוביץ' מעיתון הארץ בביקור הזה, אזור בני סוהלה שממזרח לחאן יונס, וגם אבסן הקטנה והגדולה, ואז בשלב שבו הגענו לאבסן הקטנה, התוודענו לאנשי גדוד 630, שהם בעצם חלק מחטיבה 646, הם לא חלק הומוגני, אלא סופחו ל-646 כחלק מהמאמת המלחמתי, שזה חבר בכלל שהם בדרך כלל חטיבת ההגנה, גדוד ההגנה של החטיבה המרחבית הדרומית של עזה. האחת שלהם, אסף חממי, זיכרונו לברכה, נרצח כבר בשבעה באוקטובר, וגופתו נלקחה לעזה, והם נכנסו לתוך איזשהו מוד של לחימה לאט לאט, עברו גם הכשרה מיוחדת לפני חודש וחצי, כדי באמת להתאים ללחימה בתוך עזה, ואז הקבוצה הזאת, אנחנו נתקלים בה, והחבר'ה שם אומרים לי, תכף יגיע הכוכב שלנו, המגע, תוכלו לדבר איתו, ובאמת, בזמן שיורים שם מסביב כמו משוגעים, מגיע בחור חייכני כזה, גבע קומה, וישר מתחיל לקשקש איתנו ולשאול שאלות, ומספר לנו קצת על העבודה שלו ביומיום. הוא היה שף תפעולי באחת המסעדות של אסף גרנית ליד הכנרת, ואומר לי, וואלה, אתה לא הראשון מפאודה, כבר פגשתי פה את עידן המדי בעזה, ובאמת, בחור זהב שמדבר על המוטיבציה הגבוהה והעצומה של החיילים שלו, שהיו שם 123 ימים ברציפות במילואים. כלומר, מ-7 באוקטובר, 4 חודשים ו3 ימים הם היו במילואים. זה דמיוני כמעט לספר את זה ולומר את זה. וכולם, אריה בן, זה אנשים עובדים, עורכי דין, מתכנתים, קיבוצניקים, חילונים, דתיים, מה לא. יש שם הכל מכל, ואתה רואה אותם שם, והם לא מודעים למה שקורה כאן, ולא מעניין אותם גם האמת. כי הם בלחימה והם מנצחים.
כשאתה פוגש קצינים בכירים כאלה, ואתה יודע שהם תמיד הולכים ראשונים, עובר לך בראש לאיזה שנייה, אולי זה הפעם האחרונה שאני מדבר איתו, שמישהו מדבר איתו?
האמת שעבר לי. תשמע, זה סיטואציה, אתה יודע, אני לא הראשון ולא האחרון שנתקל באנשים שדיבר איתם ואז נפגעו, ואתה רק יכול להתפלל, כי באמת גם אלה, זה חבר'ה, יש שם מישהו שהיה מפקד הצוות שלי בסדיר, כלומר, בחור בן 52, שהוא מסתובב שם איתם, בתוך האש, בהכל, יש שם חבר'ה בני 20, 30 ו-40 ו-50, ואתה מסתכל על כל הדבר הזה, וזה באמת אנשים שאמרו, אני שם בצד את כל מה שקשור אליי, האישי, העצמי, הפרטי, ואני עכשיו מקדיש את עצמי למדינת ישראל, וזה מרגש נורא, וזה גם מפחיד, כי אתה רואה אותם ואתה אומר, אדועים, רק שלא יקרה להם שום דבר.
זה עובר, זה עובר, גם כשאני הייתי שם, ועוד פגשתי אנשים שאני מכיר, ואז, וגם שלחתי סרטונים שלהם למשפחות שלהם, ותמיד אתה מנקרת לך המחשבה התורדנית הזו של הם פה, וכל רגע יכול לקרות משהו, וזה חלק מהאירוע. וככל שאני שומע על המגד הזה יותר, ככה מתברר יותר שמדובר היה באמת בדמות, ואתה יודע, משום מה זה תמיד ככה, שהכי טובים, הכי מוכשרים, הכי מדהימים, נופלים.
נכון, נכון, וזה האנשים שהיום מובילים את המלחמה הזאת, וזה האנשים שבאמת מובילים אותנו להרבה מאוד הישגים במישור הצבאי, וצריך לומר, יש שם באמת הצלחות צבאיות מרשימות, ואני לא מדבר רק על הפעולה ברפיח, אני מדבר כן, גם כן. על הפעולה ביכולות הצבאיות של חמאס.
ואפרופו לסיום, אבי סחרוף, עכשיו מתברר, אור אלר דיווח, שלצהל יש תיעוד וידאו של יחיא סנוואר, מתוך מנהרה אסטרטגית של חמאס בחאן יונס, שבה צהל פעל בימים האחרונים, כנראה זה מצלמת הבטחה של חמאס, הוא נראה בסדר, לא פצוע, מנתחים את צילומי הוידאו האלה, ושכחנו להגיד, הוא גם מנותק קשר, או שכולם נמסו עליו ומסנן אותם. מה אפשר להגיד?
הוא מנותק קשר, וכן, יש תמונות.
מה זאת אומרת, לא מחזיר טלפונים? אתה מתקשר ולא מחזיר?
אין פעמיים ויכחול.
אני יכול לומר לכם, תראו, הוא לא לבד שם, יש איתו את המשפחה שלו, יש איתו שומרים, יש איתו גם בני ערובה לפי מה שאנחנו מבינים,
כן.
ואנחנו רק יכולים לשער שכל תנועה שלו בין מנהרה למנהרה, זה לא תנועה של 2-3 אנשים, אלא של לפחות 30 איש מסביבו, אז אני יכול רק לשער ולקוות שבאמת אנחנו סוגרים עליו, ובואו נקווה שזה יהיה מהר.
אינשאללה. אבי סחרוף, תודה.
תודה. תודה רבה.
שלום לדני חן.
שלום וברכה עליכם.
דודו של רסל במילואים זיו חן, זיכרונו לברכה, הרגע דיברנו עליו, הרגע דיברנו על המגד, שיחד איתו הוא נפל, ורצינו שתספר לנו, בן 27 מכפר סבא, לוחם מילואים מגדוד 630, מה אתה יכול לספר על
עילוי, עילוי.
אוי, לצערנו הרב, איך מה, מה שמעת בשידור קודם, כל הטובים הולכים, הרי שזה ככה זה. האחיין שלי הזה, הייתי הסנדק שלו, אני מכיר אותו מאז שחר נעוריו. אילוי, כפר בגיל, עד גיל 4-5 הוא לא דיבר, בגיל 7 הוא ידע את כל מה שלמד, מה שלמדו כולם ועבר את כולם. הוא למד בדחיין עם בפתח תקווה, היה קומונר ברעננה כמה שנים, כשהיו הילדים, כשהוא היה חוזר במוצא שבת, אתה רואה שם איזה 40-50 ילד הולכים אחריו ומלווים אותו. אי אפשר היה להסביר את הדבק הזה שהוא היה מדביק את הסובבים אותו. אהבות אהבה שאין לה אח וריה. מי שהיה במחצתו נדבק ממנו, גם מנועם הדיבור שלו. בגיל 18 היה מורה ומחנך בישיבה שלמד, שהסמיכו אותו הרבנים כדי שיוכל להשלים את השיעורים שלמדו כל היום כדי להקל על הילדים, כדי שלא יפגרו. לא,
אתה מדבר על הישיבה ב...
היה ידען בצורה ביותר גילה.
הישיבה בירוחם?
מלאים או... שירים, כותב שירים. לאשתו הלל, כתב שיר הלל, בתקופה של האירוסים שלהם.
כן, ארי, זה ישיבה בירוחם.
כל שבת אצלנו וכל מוצאי
דני, שבת. דני, זה נכון שזה כן. ישיבה בירוחם, זה חלל תשיעים הישיבה בירוחם.
מה זה?
זיו הוא החלל התשיעים הישיבה בירוחם.
כן, הוא החלל התשיעי בירוחם, זה חבל מאוד. איך אומרים, כל החבר'ה הטובים, חבל על אלה שעובדים, ואי אפשר היה לעשות משהו שלהם.
אתה אומר למה מחנכים אותם שם בישיבה.
אין לה חבר, היה שיא השלימות. הדבר שאפיין אותו זה היה דיוק בתפילה ובלימודים. לא הייתה קושייה שהוא היה רוצה לשמוע ולא מפצח אותה. היה אתגר בשבילו, עד שהוא לא פותר אותה לפנים ולפנים, הוא לא היה עוזב את הקושייה הזאת עד שהוא לא ידע אותה.
הלל אשתו שרגע דיברת עליה...
בתפילה היה מה הדבר מעניין, הוא היה מתפלל, הכי מאוחר מכולם, כמעט שעה. הוא היה כל הכוונות, כל הכיוונים, כל הכוונות שהיה צריך לעשות בתפילה, אין לו אח ורע לזה. הרבנים היו מתמלבים ממנו על מה הכוונות שהוא היה עושה.
אנחנו מבינים שהלל, דני, אנחנו מבינים שהלל הייתה, הלל רעייתו הייתה בהיריון. עדיין בהיריון.
כן, בהיריון. שלושה ימים הוא אמור להשתחרר מהמילואים. אשתו בהיריון לא מתקדם, מתחיל, שלושה, ארבעה חודשים. כמו שאתה יודע, הדתיים לא מפרסמים את זה רק ככה, בשושושו כזה, עד שהכל לא בסדר. הוא קנה גם למתנה למוצאי שבת שאנחנו אמורים להיפגש ולפתור כמה בעיות, יש לי את הבעיות אותם עד היום. הוא קשר לאמא שלו ושואל אותה, אמא, אני בא מהמילואים, המתנה שקניתי להילל, והצלחת זוכרת איפה שמת אותו, אמרה לו כן. ככה שהוא לפחות היא תקבל את זה בלי הוא.
דני חן, אנחנו...
אתה מכיר את הסיפור הזה לנחום תקום, זה כזה בובה כזה, שכל פעם שם אותה יומת מעלה. הוא היה איש קורא בתורה, ואיש מיוחד. קורא בספרדית, רהותה. קורא בתימנית, רהותה. באשכנזית, רהותה. איפה שהוא היה הולך, בכל מקום, לעמוד קדימה. מה אתם רוצים? ספרדית, ספרדית. שזה קשה מאוד... אי אפשר ללמוד את כל המנגינות ואת כל
השברים. זה טעמי מקרא שונים ומוזיקה אחרת.
מה זה?
זה מטעמי מקרא ומוזיקה אחרת. דני, אנחנו משתתפים בצערכם ומחבקים אתכם מפה. מקרב לב, תודה רבה.
תבורכו משמיים.
תודה רבה, שלא תדעו צער. הם
מקבלים את צידוק הדין עלינו, תודה לכם אנשים יקרים.
אמן. פרסומות. חיים ילין, אהלן.
היי, שלום.
ערב טוב, בשעה טובה.
מה זה בשעה טובה?
בונים בערי זמני על יד קיבוץ חצרים, התחילו.
נכון, מצד אחד משמח שהקהילה תוכל להיות ביחד, כי היום היא מפוזרת בחמישה אתרים שונים, ים המלח, עין גדי, תל אביב, בערי, והסביבה של הרצליה ועוד השרון פחות או יותר.
או, מפוצלי.
כן, בקטע הזה זה משמח.
אז רגע, בוא נספר מה הקטע בעצם. בעצם זה לא שבונים עכשיו את בערי, בונים בעצם מקום חלופי זמני בחצרים, שיהיה הקיבוץ הבערי הזמני, אבל לפחות יאחד את כולכם או את רובכם למקום אחד. זה הסיפור, נכון?
נכון, זה הסיפור, ומערכת החינוך תהיה מערכת חינוך משותפת לבני שימון. וזה צריך להגיד גם תודה לראש המועצה, לניר זמיר, ולקיבוץ חצרים, שבעצם הם לא היו חייבים, אבל הכוח האזרחי, בעצם באותם רגעים קריטיים שהיינו צריכים אותם, הם היו שם. אספת בערי בחרה ברוב קולות שהם עוברים לחצרים, ושם אנחנו נהיה בבסיס הזמני. היעד שלנו מאוד ברור. בן ואריה, יעד שלנו זה לחזור כמה שיותר מהר לבארי, לבית שלנו, אנחנו מתגעגעים לבית שלנו. אני נמצא כרגע בבארי, זה המקום היחידי, למרות הזוועות בשביל אוקטובר, שאני מסוגל לנשום, שאני רואה אופק במקום הזה, אני רואה תקווה במקום הזה, לא במקום אחר. לכן היעד הוא להגיע לפה, והוא יסתיים או יתחיל ברגע שכל הנרצחים שלנו שנמצאים בקברים הרעים בכל מיני מקומות במדינת ישראל יחזרו לאדמת בארי, ואז יסתיים הפרק הזה של האסון הגדול הזה, ונתחיל מחדש משהו שהוא צריך להיות הרבה יותר גדול, ואני לא קורא לזה אפילו להחזיר לקדמותו, אלא להתחדש, להיות משהו הרבה יותר גדול במדינת ישראל, אזור שלם, ואנחנו בטוחים שנצליח בזה. כמה זמן ייקח, תלוי בממשלה ובביטחון שבתא
השני. תלוי בים, אבל אני רואה שיש פה איזה משהו חדש מהתנור, הולך להיות פה חוק שמגיש ינון אזולאי משס, על מימון הוצאות למשפחות שבויים חטופים ונעדרים, זכאות למענק לאחים וילדים עד 21, שאתה אומרים לי היית מעורב בהכנה שלו.
תראה, מה שקרה זה באותו יום, כמה ימים אחרי זה התקשרו אליי, היועצת המשפטית של הכנסת התקשרה אליי, ואמרה לי, חיים, במה הכנסת יכולה לעזור? אמרתי, תקשיבי, אין סטטוס לחטופים. המילה חטופים לא קיימת בשום חוק במדינת ישראל. אנחנו חייבים קודם כל שיהיה מעמד להם. אז החוק הזה עבר לפני כחודש וחצי, פחות או יותר חודשיים. ואז תפסתי את ינון ואמרתי לו, תקשיב, יש לנו בעיה אחרת. אין חוק שמשלים את היתומים, זאת אומרת, היתומים עצמם, רק מי ששני ההורים נרצחו בשביל לאוקטובר, מוכרים כיתומים לצורכי פעולות איבה, ולא אם אבא או אמא נפטרו לפני זה, והאסון הגיע בשביל לאוקטובר. זאת אומרת, אחד מההורים נרצח בשביל אוקטובר, והוא השלים את החקיקה הזאת עכשיו, והיום זה עבר בקריאה שנייה ושלישית.
אז אמרתי, לפחות
ואני אומר לך, בן, צר לי, באמת, אני אומר, שמדינת ישראל, כולל כנסת ישראל, כולל קואליציה ואופוזיציה, יודעת להתגייס רק באסונות. נכון. כמו הסופרטנקר בקרמל, כמו כל
חיים
דבר.
חיים ילין. טוב, לפחות אבל בשורה אחת טובה קיבלנו עכשיו, תודה רבה לך.
שמח, תודה רבה. נגמרה
התוכנית, תודה.
בן, רק שנייה, שלא נחזור לשישי לאוקטובר. זה אני מבקש, חד משמעית כאחרת, לא יהיה ניצחון.
אורחים ומפיקים, תודה חיים, אסף נבו, שמואל בן סימון, אחראית על השידור, תמר שלום וביץ, עורכי הדיגיטל, עדן בן ארי, דורון אין שבתאי, ושני רומנו, אחינו ספורט עם קופן ומליניאק. זהו, מחר נתראה פה.
ומחר, יום רביעי, בטח נהיה פה, אולי, בעזרת השם.